אוקיי. אני הייתי מאוד, באמת ניגשתי לג'יי לדבר איתו שאני רוצה לדבר על הרב קוק אצלנו בבית כנסת. הוא אמר לי, יש לנו יום עיון על הרב קוק, ותמיד אני חושב לעצמי, וזאת שאלה מאוד רצינית, כי הציבור שלנו הוא תמיד מציג את הרב קוק בתור הרב שלו, הרב שבעצם התחיל את הדרך האידיאולוגית של הציבור שלנו. והרבה פעמים חשבתי, אם הרב קוק היה קבי קיברו והיה מסתובב בארץ, גם הוא היה חושב ככה. תמיד בהיסטוריה, המילה באנגלית היא מאוד מאוד טובה. It's history. Which is his story. כל ההיסטוריון יודע שאפשר לספר כל עובדה בכל מיני דרכים. אנחנו יודעים שעל מדינת ישראל יש לנו את הסיפור שלנו, לערבים יש סיפור לגמרי שונה. ובאמת, כתיבת היסטוריה היא דבר מאוד מסובך. כי הרבה פעמים אתה יכול להבין את ההיסטוריה רק הרבה מאות שנים אחרי שהיא קרתה. מספרים שקיסינג'ר פעם אחת פגש את ראש הממשלה הסיני באיזשהו ביקור, והוא שאל אותו, what do you think about the French Revolution? So he said, you know, I think that we need more time to decide. וזאת האמת. יש דברים שאפשר לדעת אותם רק אחרי מאות שנים לפעמים, איך הם היו, וכשאתה מספר אותם באותו רגע, לא בדיוק ככה. ולפי דעתי הסיפור עם הרב קוק הוא סיפור מאוד דומה. יש לנו מעט מאוד זמן כדי לפתח את הרעיון הזה. ואני באמת רוצה לעשות שני מסעות. מסע בארץ ישראל של מטה, ומסע בארץ ישראל של מעלה. כי באמת, הרב קוק עמד בתקופה שבאמת קרה משהו בהיסטוריה היהודית. משהו גדול מאוד, משהו מאוד השתנה. וזהו המעבר מגלות לגאולה, שאנחנו עדיין באמצע של המעבר הזה. והמעברים הגדולים בתולדות עם ישראל, הם תמיד לוו באנשים ענקיים שהדריכו והאירו את השינוי שקרה. אם ניתן כל דוגמה בהיסטוריה מאברהם אבינו, שזה לא רק הייתה איזשהו רעיון, אלא אדם ענק ששינה את העולם בדרך החשיבה. אם זה היה משה רבינו שהוציא את בני ישראל ממצרים, אם זה היו בעלי התוספות הרבה שנים אחרי זה בעת מסעי הצלב, כשסכנה קיומית עמדה על היהודים באירופה, אם זה היה רבי עקיבא בתקופת השמד של הרומאים, ותמיד אתה צריך אותו אדם שבאמת ידריך ויראה לך את הדרך. והרב קוק היה אחד מהם. אבל אני חייב לומר שמהרבה מאוד בחינות הרב קוק התמודד עם קשיים שהם הרבה יותר גדולים מכל הקשיים שהיו לגדולי ישראל לפניו. וחלק מהקשיים האלה אני רוצה באמת לתאר היום. אני לא יודע מה היו הרצאות לפניי, איזה הרצאות אתם הייתם, רק שאני יודע פחות או יותר באמת לדלג על הדברים הפחות שכבר שמעתם עליהם. איזה הרצאות שמעתם עד עכשיו? האמת היא זה מאוד דומה למה שאני רוצה לדבר, לכן אני צריך קצת לשנות קצת את הנושא, מה עוד? הביוגרפיה של הרב קוק. בואו נעשה את זה רק מהר, דיברו על מסע המושבות, שזה לפי דעתי הנקודה אולי הכי חשובה לתור עם משה, כדי עם משה. אז כן, באמת אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, כי היא מאוד מאוד חשובה. הבחירה, הדבר ראשון אני רוצה לומר, מה בעצם קרה? הרב קוק גדל ב... אני חושב שזה הפונקשן של F5. דוקטור גוס, אתה מבין בזה, אני לא כדי מבין בזה. אם אתה יכול פה לעזור לי, זה יכול להיות מאוד מאוד טוב.
עכשיו F5?
משום, יש לי F5, זה לא עובד אבל, כרגיל. View show, מצוין, אוקיי. כן, כן. הרב קוק נולד באמת באזור שהוא תמיד נע בין רוסיה לפולין, יש לזה משמעות מאוד חשובה שעוד מעט אנחנו נראה אותה, והוא הושפע מהרבה מאוד השפעות במשך חייו בתחומים שונים. הוא למד בצעירותו בישיבת וולוז'ין, היה מאוד קרוב לנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין היה דור רביעי לגאון מבינה, דרך אביו, ודרך חותנו, סליחה, עד לגאון מבינה. הוא היה מקורב מאוד לאנשים שיצאו משיבת סלבודקה ונחשפו לתורת המוסר. הוא עצמו ראה את עצמו במשך שנה וחצי חניך של תנועת המוסר, עד שהוא החליט קצת להתחלק מזה. זה נושא מעניין בפני עצמו, מה קרה בתנועת המוסר, איך היא התפתחה, איך היא התחלקה. אבל ההשפעה גם של תנועת המוסר שהייתה מתנגדית, ושל ישיבת בולוז'ין שהייתה שיא ההתנגדות באותו זמן, אם אפשר לומר ככה, התמזגה יחד עם תורת החסידות. בגיל מאוד צעיר הרב קוק נחשף לתורה של חב"ד מפי אנשים שהיו באותו מקום, ובעצם התחילו להתערב בליבו ובמחשבותיו שני סוגים של חשיבה. חשיבה הלכתית שבאה מבית המדרש של הגאון מווילנה, אבל גם חשיבה חסידית, והייתי אומר יותר מזה חסידית קבלית, שבאה מבית המדרש של רבי שניאור זלמן מלאדי אדמור הזקן. והדבר הזה יש לו השפעה ענקית על האישיות של הרב קוק יותר מאוחר. בגיל מאוד 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 צעיר, הדבר ראשון רק נראה מי ההורים שלו, כי זה גם מעניין. זה דבר שהיום, ב-2010, לא יקרה במדינת ישראל. וכל מי שעקב אחרי מה שקרה באמנואל, ידע מיד על מה אני מדבר. האמא הגיעה ממשפחה חסידית. אני חושב שהם איזה פלג של איש ביצה. והאבא למד בעצמו בישיבת בולוז'ין, היה רב של עיירה מאוד מאוד קטנה. והם התחתנו. אני שואל אתכם, אתם יכולים לראות היום? משפחה חסידית מתחתנת עם משפחה מתנגדית, אין סיכוי שזה יקרה. פשוט נדיר ביותר. זה היה דבר מצוי מאוד. אם אתם תראו אנשים כמו הרב סולובייצ'יק, עם אותו היסטוריה, הרב קוק, והרבה מאוד אחרים, רב מוישה פיינשטיין, טוב, זה אותה משפחה פחות או יותר של סולובייצ'יק, רב חיים בריסקר עצמו, אנשים לא יודעים. בית הלוי, אביו, התחתן והתגרש אחרי שנה וחצי, התחתן עם משפחת חן, אחד המשפחות הכי עמוקות בחב"ד. דברים שלא יקרו היום. כדאי לקרוא את הספר הראשון לשושלת בריסק. בית הלוי זה סיפור מאוד מאוד עצוב, שקשור דרך אגב לשמחת תורה. הדברים הכי עצובים שהם יכולים לקרוא בשמחת תורה. הבית הלוי היה עילוי מארץ העילויים, וכולנו יודעים היום. אבא של רב חיים בריסקר, והוא הקים את כל שושלת בריסק. כשהוא היה בן 24, החותן שלו ידע שהוא הטוב ביותר שקיים באירופה, הוא לקח אותו לחתן. סליחה שאני גולש מכאן, אבל סתם, סיפורים זה תמיד מעניין לשמוע. ונולדה להם בת, היה הבת שלו, של הגביר הגדול ביותר, של משפחת חן, אז הוא היה רק יוסף דור סולובייצ'יק. וכשהגיעו לשמחת תורה, התעוררה שאלה בבית הכנסת. השאלה הייתה, איזה פיוט אומרים קודם, לפני הקפות? אמרו, יש כזה עילוי שהחותן שלו כל הזמן אומר, כזה עילוי. בוא נשאל אותו. אמר, תעזבו אותי, אני בכלל לא אומר את הפיוטים. הוא היה בחור צעיר בן 23 באותו זמן, או 24, אמר, מה אתם רוצים לכם שאני, מאיפה אני יודע? פיוטים אני יודע. תשאלו אותי שאלה על תוספות, על מרשה, אני אגיד לכם, אני יודע. והחותן שלו כל כך נעלב מזה, שבמוצאי שמחת תורה הוא דרש שייתן גט לבת שלו. הוא כל כך התבייש מן הדבר הזה. שהוא דרש באותו, אתם צריכים להבין שזו הייתה פגיעה ענקית, כי הגביר חיפש את העילוי הגדול ביותר, זה היה השידוחים המוצלחים ביותר, והנה הוא בייש אותו. הוא, העילוי הגדול, לא יודע שאלה פשוטה, איזה פיוט אומרים. לאותו גביר, זה היה נראה, אם את זה הוא לא יודע, מה הוא כן יודע? והוא דרש ממנו גט ולא עזר, כשאדם עם כל הכסף וכל הספורט דורש את זה, הבת שלו התחננה בדמעות, הוא מספר את הסיפור הזה, זה פשוט קורע לב. הוא נאלץ לעזוב בתוך שבוע את העיר עם הבת מאחוריו שהוא לא ראה אותה יותר לעולם, ובסופו של דבר התחתן פעם שנייה אחרי הרבה שנים, אחרי 10 או 15 שנה, ואז הוא הקים את שושלת בריסקר, חיים בריסקר וכו' וכו'. אבל הסיפור הוא מאוד מאוד עצוב. אבל אני רק רוצה, אני הבאתי אותו כדרך אגב רק כדי להראות לכם שהמציאות הזאת יתקן. חסידים ומתנגדים התחתנו זה עם זה, וכמובן כשילד רואה את הסבא החסיד ורואה את הסבא מתנגד, באיזשהו מקום נוצרת איזושהי שלמות בתוכו. וזה באמת מה שקרה גם מבחינה למדנית, מצד אחד רב שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, וגם עם הגאון מווילנה מאוחר יותר. הוא נולד ב-1865, אני בטוח שזה כבר שמעתם, והשם שלו, אברהם יצחק, הכהן קוק, הגיע באמת מהסבא של האמא, ומהאבא של, מהסבא מצד האבא. כן, אז אם כן, הוא באמת היה תרכובת של, של שני הדברים האלה. ובכן, צעיר מאוד, ב-1888, בסך הכל בן 23, הוא נתמנה לרב בעיירה זיימן, שהייתה עיירה מאוד מאוד קטנה, ולא רק שהייתה קטנה בכמות של האנשים שגרו בה, אולי כמה עשרות משפחות יהודיות, היא הייתה מאוד מאוד מנותקת מכל מה שקרה באירופה באותו זמן. כל תנועת ההשכלה לא הגיעה לשם. זה היו חיים פשוטים, היהודים שם חיו חיים של יהודים פשוטים, no challenges. ב-1895 הוא נתמנה לרב בעיר בויסק, שהייתה כבר עיר יותר גדולה, אבל לא רק יותר גדולה, זאת הייתה הפעם הראשונה שהרב קוק נאלץ להתמודד עם רוחות זרות. ואני חושב שבעיר בויסק, כשהוא היה צעיר מאוד, בין 30 בדיוק, הוא התחיל כבר לפתח את כל החשיבה שלו לגבי השינוי הענק שהתחולל באותו זמן בעם ישראל, והוא ההתפשטות של תנועת ההשכלה, רעיונות חילוניים, פריקת תורה של תורה ועול מצוות. זאת הייתה הפעם ראשונה בבויסק שהוא התחיל לטפל בנושא הזה בצורה רצינית, בצורה מחשבתית, ובניגוד גמור לכל מה שהיה לפני. אם הקו השולט בקהילות היהודיות ושל הרבנים היה to reject, to reject, to reject, הרב קוק באיזשהו מקום הבין, ועוד מעט נראה שזה היה מבוסס על מחשבה קבלית מאוד מאוד גבוהה, שלא זאת הדרך להתמודד. מה שקורה כאן הוא לא ילד שמתחיל בבית לא לשמור שבת, ואתה יכול לטפל בו ולצוק עליו ולהגיע איתו להסכמים. הוא הבין שמדובר כאן בתנועה חשיבתית, שהדרך היחידה להתמודד איתה היא להציג חשיבה מסודרת ומאורגנת שתעזור לאנשים האלה באמת למצוא את התוכן האמיתי שלהם. זה היה שלב א' בהשקפה של הרב קוק, שהלך אחרי זה להשקפה עוד יותר עמוקה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל זה בהחלט היה תקופה מאוד חשובה. החותן של הרב קוק היה יהודי תלמיד חכם ענקי, שגם היה מאוחר יותר הרב של ירושלים. שמו היה האדרת, ממשפחת תאומים. המשפחה הזאת אגב קיבלה את שמה מכיוון שהיו לאמא 22 ילדים, 18 מתוכם היו תאומים. זה לא הייתה המשפחה הזאת, זה כבר היה במאה ה-16. כך התקבל השם רבינוביץ' תאומים, שגם היום אגב יש יהודים שעדיין מסתובבים ונושאים את השם הזה של רבינוביץ' תאומים. זהו הסיפור. משפחת רבינוביץ' הזאת, היו להם 22 ילדים, 18 מתוכם היו תאומים. כלומר, לא כולם ביחד, אבל דבר מאוד מעניין, וזה היה כינוי שם. האדרת, רבינו דוד רבינוביץ' תאומים, אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, היה החותן של הרב קוק. בלי לספר את כל הסיפור הארוך, הבת שלהם נפטרה. אשתו של הרב קוק הראשונה נפטרה. כשהיא משאירה ילדה אחת אחריה, טרגדיה נוראית, גם לרב קוק, גם להורים שלה. מיד אחרי זה הוא השתדך עם בת אחות של האדרת. האחיו של האדרת נפטר בגיל מאוד צעיר, והילדים של האדרת גדלו, הילדים של האח של האדרת גדלו בבית של האדרת, והוא הציע לו את הבת של אחיו, אבל כל חייו ראה בו את חמו, למרות שזה לא היה ממש חמו, כי הילדה הזאת גדלה כמו בת בביתו של האדרת, ודי הוא נשואה בשני. הרבנות ביפו באותו זמן הייתה רבנות חרדית. עכשיו כשאני אומר את המילה חרדי, מיד אנחנו חושבים על מה שקורה היום ב-2010, זה לא אותו דבר. חרדי הכוונה, הייתי קורא לזה היישוב הישן. אתם צריכים להבין מה קורה בארץ. כמה אנשים יש ב-1900 בארץ ישראל? כמה יהודים? אתם יודעים? פשוט כדי להבין, לתפוס את הנושא. כמה אתם חושבים שהיו באותו זמן?
70,000
יהודים, נכון מאוד, בין 70,000 ל-75,000 יהודים. כמה זה היום? זה היום שכונה בתל אביב. זה היה כל מה שהיה בארץ ישראל. כמה יישובים היו אז בארץ ישראל? זה גם נקודה מעניינת, היו 212 יישובים, אבל חלקם גרו שם שלושה אנשים. חלקם גרו שם רק כדי אחזות שמירה, אבל כל הנקודות ביחד היו 212 יישובים, קטנטנים רובם, וחלק מהם היישובים הגדולים מנו 300 אנשים, 400 אנשים. יישוב גדול כמו יפו מנה כמה מאות משפחות. ארץ ישראל, מהשנה 1800, בעצם עוד לפני כן, אבל בעיקר בסוף המאה ה-18. המאה ה-19, סליחה, הנושא הגדול ביותר מבחינת ההתנגשות, הקונפליקט, בין היישוב הישן ליישוב החדש, שבעצם לא ראה אחד את השני. כי היישוב הישן גר בירושלים, גר בצפת, גר בחברון, בעיקר בירושלים. לא הגיע בכלל ליפו. מעטים מאוד הגיעו ליפו, אם בכלל. הרבנים אבל, כולם היו בני היישוב הישן. עד הרב, למשל, הרץ, שהיה הרב של יפו באותו זמן, היה בין היישוב הישן קצת כנראה יותר פתוח. יכול להיות שגם היה יכול לדבר כמה מילים בגרמנית או בשפה אחרת, הוא כבר היה מודרני, אבל הוא היה איש היישוב הישן. הקונפליקט העיקרי באותו זמן היה נושא השמיטה. כל ארץ ישראל באותו זמן, היום בארץ ישראל החקלאות תופסת 3% מהתוצר הגולמי, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, באותו זמן זה היה 100% של היישוב. 100%, קרוב מאוד ל-100%. הכל היה תלוי בזה. לא רק בתוצרת, אבל מי יודע מי היה באותו זמן הבעל הבית של ארץ ישראל, של אותם 100,000 יהודים? הם השלטו בארץ. אבל היהודים אף פעם הרי לא הקשיבו לעותומנים או לאנגלים או למישהו אחר. מי תמיד שולט בקהילה היהודית? הגביר. מי היה הגביר של אותו זמן? רוטשילד. רוטשילד היה יהודי יקר. אבל הוא רצה שהכסף שלו יעשה תוצאות. הוא לא זורק סתם כספים. הגבירים האמיתיים רוצים לראות ריזלט. מה הוא רוצה? שולח לארץ ישראל את הפקידים. שילמדו חקלאות מודרנית. שיסתכלו איך מנהלים את הכספים. וכמובן, בזה שום דבר לא השתנה, רבותיי. היו שחיתויות, היו כל מיני שלמזלים שהכסף נעלם בכל מיני צורות. הפקידים אמרו להם לעשות ככה, הם עשו אחרת, כי הם הרי יודעים יותר טוב מהם. בקיצור, לך תקים מדינה יהודית עם יהודים. אני כל הזמן אומר, את המדינה היהודית היו צריכים להקים עם גוי. ומה שקורה, מה שקרה באמת, הוא שהם שלטו. והזרימו כספים ליישוב החדש, וכאשר הם אמרו, אנחנו הולכים לסגור את הברז, והיה סכנה של חיים ומוות. זאת אומרת, לא רק שלא היה אקספורט, גם לא היה סיכוי לבסס את החיים בארץ ישראל. היישוב הישן, על מי נשלט? סופרייז, סופרייז, גם בימני. אבל הגבירים שלא היו בחוץ לארץ. איך היישוב הישן חי? אתם חושבים שהם ייצרו משהו? תסתכלו ב-2010, שום דבר לא השתנה.
החלוקה.
היו קופות בחוץ לארץ, באירופה, שגייסו כספים, זה היה האידיאל שלהם, יש קבוצה של אנשים תלמידי חכמים, וחלקם היו תלמידי חכמים מדהימים. מדהימים. אני כל הזמן היום אומר, הרב הגאון, הרב הגאון. הוא היה מגיע לירושלים, הרב הגאון הזה, 100 שנה לפנינו, לא היו סופרים אותו בכלל. היו שם גאוני עולם, אנשים שידעו ש"ס ובבלי וירושלמי בעל פה עם כל הראשונים וכתבו ספרים וצדיקים וחסידים. אבל הם רצו לחיות בארץ ישראל כמו בגן עדן. מלאכי השרת עולים להם בשר, נותנים להם יין, הלחמניות על העצים, וקראו לזה חלוקה. היו גבאים, היה מערכת מסודרת של שדרים, שלוחא דרבנן שהלכו לקהילות חוץ לארץ ואספו את הכספים האלה. וכמובן שמי ששלט בקהילה היהודית זה אנשים עם היד על הברז. אותם אנשים שהיו ממונים איתם, היישוב הישן, וחילקו את הכספים. לדבר הזה יש חשיבות ענקית, כי אני כל הזמן אומר, כשאתה רוצה להבין תופעות היסטוריות, דבר ראשון, תנסה להבין איפה נמצא הכסף. זה יסביר הרבה מאוד. עזבו רגע את האידיאולוגיה בצד. האידיאולוגיה, שום אידיאולוגיה כמעט, לא יכולה להתקיים בלי כסף. אני כל הזמן אומר, אפילו אברהם אבינו היה כבד מאוד בכסף ובזהב ובכסף, זה לא סתם. אם אין לך את הכסף, אתה יכול להיות האידיאולוג הכי גדול בעולם, לא תעשה מהפכות. אני אזכיר לכם את זה עוד מעט, כשנגיע לשנה 1913. והמאבק הזה הוליד שתי אסונות גדולים מאוד. השליטה על הכסף. בסוף המאה ה-19, כמו שאמרתי, מצד אחד, הרבנים כבר בשני שמיטות לפני כן אמרו, ארץ ישראל, ברוך השם שזכינו לחזור אליה, אנחנו נקיים פה את מצוות השמיטה כהלכתה. יהודים לא יעבדו על הקרקע. הגישה הזאת הייתה גישה שבסך הכל התקיימה מאוד יפה משנת 1860 ואילך בשתי שמיטות או בשלוש שמיטות. הציבור בארץ לא היה גדול במיוחד, וחלק מן העולים, לפני תקופת העלייה השנייה, גם לא היו אנשים שרצו להילחם עם הרבנים, חלקם היו אנשים דתיים שבאמת הגיעו ממוטיבים דתיים לנו. ב-1894, אני לא זוכר, הייתה השמיטה הראשונה שהחקלאים אמרו, אנחנו לא נשמור שמיטה. כל היישוב החקלאי תלוי בדבר הזה. פקידי הברון שלחו לרבנים, לא תהיה שמיטה. אם תהיה שמיטה אנחנו סוגרים את כל החקלאות בארץ ישראל. ומצד שני, עומד הציבור החרדי, היישוב הישן, ואומר, אנחנו לא נקנה שום דבר שגדל פה בארץ ישראל בשנת השמיטה. האדרת, כרב של ירושלים, מצא את עצמו במלחמה לא נורמלית. מצד אחד, אנשי היישוב הישן, שהוא היה חלק מהם, אמרו לא ולא בשום פנים ואופן. לא יהיה אפשרות. לא זו בלבד, למרות שהוא ניסה לומר להם, יש דרך הלכתית לפתור את הבעיה, נמכור את הקרקעות לגויים. יותר מחירה מה שהיה אז. הם אמרו שני שמיטות לפני כן, הרב ירוחם לב דיסקין לא נתן את זה, גם אנחנו לא ניתן את זה. לא יקום ולא יהיה. ועל השמיטה הראשונה ב-1860 ומשהו או 70 ומשהו, היו חתומים 20 רבנים מגאוני ירושלים. אבל צריך לדעת שהמצב היה מאוד שונה. זו הייתה תקופה שהיו אולי כמה מושבות קטנות שהתנגדו לכל הרעיון של השמיטה. והרבנים אמרו, רגע אחד, כולם רוצים לשמור שמיטה, רק כמה כפרים לא, אנחנו לא נקנה מהם. לא היה צורך כל כך ביתר מחירה, כי היו מספיק אנשים שומרי שמיטה שהיו יכולים לספק את הפרודקשן. האדרת אמר, זה לא המצב רבותיי. מה שמשתנה, תסתכלו מסביב. יש לנו היום אלפים של חקלאים שהם לא רוצים לשמור שמיטה. אם אנחנו לא נלך לקראתם, יהיה פה דיזסטר. אתם תעטו כל ההשפעה שיש לכם. אבל האדרת נתפס על ידי שני הצדדים בתור איזה דמות ביניים. על ידי החקלאים ראו אדם שהוא מאנשי היישוב הישן, ואהרון חיות, שליח שבא מאירופה, מספר ביומן שלו, שהוא ראה את האדרת, הוא אומר, אני זכרתי את האדרת מלפני 3 שנים, בשלוש שנים האלה, הוא הזדקן ב-30 שנה. ובשנה לאחר מכן הוא נפטר. 100 מאבקים האלה. עיקר הרצון שלו היה לראות את החתן שלו, הרב קוק, בא לארץ, הוא ידע כבר שהוא באמת פתוח לכל מיני רעיונות, כבר היה לו שם מאוד טוב בבויס, כשהוא הצליח ליצור איזושהי שפה משותפת גם עם המשכילים, השם שלו התחיל להתפרסם בעולם כבר בתור אדם מאוד מאוד צעיר, בתור מרצה מוכשר, אדם שגם יודע עברית בצורה יוצאת מן הכלל, והוא מאוד רצה, הוא במשך שנים לחץ עליו כדי שיבוא לארץ ישראל, ואכן ב-1904, בתקופה של העלייה השנייה, ואני מציין את זה כי זה מאוד חשוב, כיוון שבתקופת העלייה השנייה עלו המון אנשים שלא רצו לשמוע יותר על שבת, לא רצו לשמוע יותר על קשות, לא רצו לשמוע יותר על שמיטה. היה להם אידיאולוגיה דתית אחת, יישוב ארץ ישראל. וזה הכל, לא רצו לשמוע משום דבר יותר מזה. במשך שנים הרב קוק הרגיש שלא נוצר קשר בין היישוב החדש לבין היישוב הישן. ועלה בדעתו רעיון, הרעיון הזה עלה בזמן שהייתה אספה ברחובות, זה דבר מאוד מעניין. רחובות הייתה עיר של הרבה קרמים וגם תעשייה, היו שם 3,000 אנשים יהודים, והרב קוק כינס את האנשים הדתיים ברחובות לדבר איתם על כל מיני דברים, וקצת התלונן על המצב של היישוב החדש שלא מקבל כל כך את הפסקים שלו, או של הרבנים, ויוצא קצת מתחום של תורה ומצוות. קם יהודי שהיה מורה בבית ספר ברחוב, והוא התחיל לצעוק על הרב קוק, אתם מדברים עלינו, מה אתם עושים? יושבים בבית, יושבים בבית הכנסת, לא באים לדבר איתם, מאיפה אתם רוצים שיהודים בכלל ישמעו תורה ומצוות? הרב קוק לקח את זה מאוד ללב, מאוד מאוד ללב. והוא כבר אז, ב-1906, הוא הגע במוחו רעיון לצאת משלחת של רבנים לכל היישובים החשובים ולדבר עם האנשים, לפתוח איזשהו דיאלוג עם האנשים שבאמת היו רחוקים מחיי תורה ומצוות. הוא הבין שאם הרבנים ימשיכו להסתגר בירושלים, בבתי הכנסת, לא ייווצר שום קשר עם היישוב החדש, וליישוב החדש יש את הדרישות ואת הרצונות ואת המחשבות שלו, שהן לא תמיד עולות בקנה אחד, יחד עם הרבנים. הדברים הגיעו לשיא, כמו שאמרתי, במאבק של השמיטה ב-1911 או 1912. בוטי, הארץ נעשה, 1910, סליחה, הארץ נעשה כמרקחה, זה פשוט אי אפשר להאמין מה שקרה. אם אתם הייתם ב-100 שערים, אותם 100 שערים, אתם יודעים שאומרים שהבתים ב-100 שערים, למה הם מחזיקים מעמד אחרי 150 שנה? מהפשקבילים שתלויים עליהם, זה מחזיק את הבתים. אם תגרדו מספיק טוב, או תמצאו את הפשקבילים האלה שפרסמו נגד הרב קוק בצורה נוראית, ואיך שהוא תומך בציונים הכופרים, ואיך שהוא בעצם אחד מהם, והוא פשוט סבל נוראות. עכשיו, אתם צריכים להבין, תוקפל, רק להבין כמה שזה כאב לו וחתך אותו. אחד מדידיו הקרובים ביותר, עוד בישיבה מבולוז'ין, הרדב"ד, רבינו דוד בולקובסקי, היה רב בשיקגו, בסוף ימיו הלך לצפת, יהודי קשיש, אחד מגאוני הדור. כל הזמן היה בעד הרב קוק, אמר, איך אתם מתקיפים את האדם הזה? האדם הזה הוא ענק שבענקים. איך אתם מעיזים בכלל לפתוח את הפה נגדו? אחרי שהרב קוק בא עם היתר המכירה ופסק שהדרך היחידה לשמור על החקלאות וממילא על החיים בארץ ישראל, יתר המכירה, הרדב"ד עצמו יצא נגד הרב קוק, ובצורה חריפה. את הרב קוק זה פשוט חלק לבבו, מי שקורא באגרות חלק א', אתם יודעים שהרב כתב אגרות שקובצו אחרי זה בשלושה ספרים, לא היה דבר שפגע בו יותר מאשר זה. חבר קרוב שסתבני, אבל אתם צריכים להבין שהקנאות של תורה זה הדבר הגבוה ביותר שהיה. מחלוקת לשם שמיים, שאף פעם לא תיכנסו לזה, שאף פעם בחיים שלכם לא תיכנסו לזה, באמת. וזה מה שקרה, והוא מספר שבעצם יותר מכל ההצפות כשחבר מפנה לך עורף, אדם שאתה מעריך אותו והוא מעריך אותך, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה. ב-1913 הייתי יכול עוד לספר הרבה מאוד דברים על דברים שקרו בינתיים, אבל אני באמת רוצה לבוא למסע המושבות שהוא פשוט מדהים. הרב קוק רצה להוציא אותו ב-1907. למה הוא לא הוציא אותו מ-1907 עד 1913? כסף. כדי להוציא מסע כזה, היה צריך פשוט הרבה כסף. זה כמה שבועות. זה צריכים לקחת קרקרות. הוא לא רצה לנסוע לבד, הוא רצה שיצאו משלחת של רבנים. הוא אמר, רבנים לא נוסעים לבד, הם צריכים לנסוע עם כל הפמליה. מדובר בהוצאה רצינית שלא הייתה לאף אחד. הרעיון הראשון עלה שהכרמים של בנימינה, זיכרון, רחובות, ראש פינה, הם אלה שישלמו את המסע. הוא אומר, אנחנו ניקח מהם את הכסף כדי לבוא, and to rebuke them על זה שהם לא מפרישים. זה לא יעבוד, זה פשוט לא יכול לעבוד. הרב קוק היה the worst fundraiser, I can tell you that. לא היה אחד כל כך גרוע כמו, הוא פשוט התבייש, זה היה בגדלות, בענקות שלו, ללכת ולבקש מאנשים כסף, זה פשוט לא היה שייך. וכאן אני רוצה שנייה לעצור ולומר, שב-2010 היום הרב קוק היה מגלה אותם דברים. כל רעיון, כמו שאמרתי קודם, שאתה לא יודע איך מבחינה פוליטית וכספית להריץ אותו, ייפול. אני רוצה שתזכרו את המימר כזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב ל-2010 של היום. אי אפשר להוביל שום רעיון אם אין לך devotion, political power and money on your side. והרבה דברים שקורים היום במדינת ישראל זה פשוט רפליקה. העתק, קופי של מה שקרה עם הרב קוק. אם אנחנו היינו לומדים את ההיסטוריה של לפני 100 שנה, היינו מבינים למה גם היום היהדות הדתית עם כל הכוח שלה ועם כל העובדה שהיא בעצם חלק לא בלתי נפרד, חלק חשוב ביותר מהחברה הישראלית, לא מצליחה לתרגם את זה לכוח פוליטי ולהריץ רעיונות. הדבר הזה כבר מי שקורא את ההיסטוריה לפני 100 שנה יודע בדיוק למה. יהודי שאינני זוכר כעת את שמו, מלונדון, תרם סכום מאוד מאוד גדול כדי שהמסע הזה יצא לפועל. והמסע יצא לפועל. הרב קוק ארגן אותו, אבל כמו מסעות של רבנים, דבר אחד קרה מצחיק, ולכן רציתי לפתוח את כל השיעור בהתנצלות הזאת, שהם הגיעו לכל מיני תחנות, ממרחביה, עוד מעט אנחנו נראה את המסלול, קרה דבר קצת מצחיק. כל האנשים חיכו להם שבוע לפני כן. איכשהו בקומיוניקיישן עם המושבות, הם אמרו שהם הגיעו בראש חודש אדר, בסופו של דבר הם הגיעו שבוע אחרי זה, או משהו כזה, ראש חודש שבט, אני כבר לא זוכר, או שזה היה כבר באביב, כי לא רצו להיכנס לתקופת החורף, לא זוכר. ואנשים חיכו להם שהם הגיעו לכל מקום. אף אחד לא מחכה להם. עד שהם הבינו שפשוט אנשים לא יודעים שהם באים. וחשוב, בסוף התברר שפשוט אנשים חיכו שבוע לפני כן, זה כבר התחיל את כל המסע בצורה קצת עקומה. אבל בואו נחכה רגע אחד עם זה. כן, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. ב-1914 הרב קוק היה בלונדון. אם אתם יודעים, הוא נסע לאגודת ישראל באירופה, נתקע עם מלחמת העולם הראשונה, נאלץ להישאר שם בקהילת מחזיקי הדת. ואז הוא גם כן התוודע להרבה מאוד אנשים שהם בתנועה הציונית. רק חצי שנייה, נדלג על זה. אין לנו זמן לזכור את כל זה. כן. בואו נדלג ישר ל... נדלג על כמה outrageous things here. אם היה לי זמן הייתי מדבר גם עליהם, אבל זה לא הזמן עכשיו. כן, זהו המסע. זהו המסע. תרשו לי רק ללכת, כן, בואו נראה, יכול להיות שאפילו יש לי פה אחד שעשיתי עם ה... או, מצוין. המסע יוצא מתל אביב, יפו, כאשר, מה שחשוב מאוד לציין, הרב קוק הצליח לעשות משהו שהוא לא יומן, רק בשביל זה היה שווה כל המסע הזה, אני לא יודע מה היו התוצאות שלו, אנחנו נדבר אחרי זה. הרב קוק לקח איתו 5 גדולי הרבנים באותו זמן. הרב יוסף חיים זוננפלד, ראש העדה החרדית בירושלים, המתנגד הגדול ביותר לשמיטה ולכל מיני היתרים שהרב קוק נתן ולכל מיני דברים אחרים שאני לא, אין לי זמן עכשיו לדבר עליהם. תארו לכם שהרב קוק נסע מספד על הרצל, היהדות החרדית בירושלים פשוט התפוצצה מהדבר הזה. ראש הציונים הכופרים, הרב קוק כתב עליו מספד, אתם פשוט, אין לכם מושג איזה מין סוג של מספד, כאילו היה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. אבל לא משנה, למסע הזה הרב יוסף חיים זוננפלד החליט להצטרף עם הרב פרוש, אבא של הסבא של חבר כנסת פרוש מאגודת ישראל היום, הרב חרל"פ שהיה תלמידו הקרוב של הרב קוק, גם היה אביו היה אחד מחשובי הרבנים החרדים בירושלים באותו זמן, הרב, לא זוכר את שמו, שכתב אחרי זה חוברת בשם LMFA, והרבה מאוד מהרצאה שלי מבוססת על החוברת הזאת שהיא מאוד מאוד מעניינת ומסופרת, it's history, כי אני יכול להראות לכם כמה מקומות מה הוא כתב על המסע ועל ההצלחה הענקית שלו ומה כתבו בעיתון של השומר הצעיר על ההצלחה הגדולה שלו. And it's funny to see how after they left מרחביה, במקום אחד אתה קורא, אוי, היה כזאת התרגשות, וקיבלו אותם בדמעות ובכל מה שאני אומר, אף שזה היה צריך לעזוב אחרי 5 הוא לא הסיק שום דבר, הם נאלצו ללכת למקום הבא. אוקיי, this is history in its best. דרך כאן, ודרך אגב זה מאוד מאוד מעניין, כי כל התחום הזה היום שום יהודי לא נוסע בו, כי זה הכל יישובים ערבים. זה ג'נין וטולקרם, אז נסעו מכאן לחדרה, ובחדרה המשיכו לזיכרון יעקב, לשוויה, לעתלית, לחיפה, לא בדיוק נכנסו לחיפה, נכנסו רק למזרח חיפה, באותו זמן כאן היה יישוב קטן, כי העיר חיפה הייתה ערבית לגמרי, ירדו לעמק ישראל, למקום שנקרא מרחבי, היום אין שם שום דבר, חוץ מהמוזיאון, כפר תבור, בית גן, היום זה נקרא פוריה, לא רחוק מטבריה, יבניאל, זה אחד המקומות היחידים שהשתפר מבחינה דתית מאז המסע, כי יש פה היום מאות משפחות של ברסלב ויבניאל, נסעו מכאן לכיוון טבריה, מגדל, צפת, הגיעו עד למטולה דרך יסוד המעלה, זה מאוד חשוב, ירדו חזרה למטה, למנחמיה, לכינרת, שזה היה אחד היישובים החשובים ביותר, עוד מעט אני אראה לכם גם שיקופיות על המסע הזה, לדגניה. כאן היה כל האליטה, זה היה הגרינהאוס של כל התנועה הציונית, אנשים כמו גורדון, אנשים כמו רחל, המשוררת, זלמן שזר יותר מאוחר, יצחק רבין, בן גוריון, שהיה כאן, בסג'רה, בנו את הכבישים, הלכו דרך כל המקומות האלה כדי לפגוש את רוב היישוב החדש בארץ ישראל. ההתרגשות שלהם עצמם הייתה פשוט יוצאת מגדר הרגיל. הם ציפו שבסוף המסע הזה פשוט כל החלוצים, לפחות מבחינתו של הרב קוק, כל הזמן האמין שכל הבעיה היא שפשוט הם הגיעו עם איזה רעיונות, והם פשוט שמו קצת בצד את כל הנושא של יהדות, עד שיהיה להם יותר זמן להתעסק. הרב קוק כל הזמן אמר, אדם חולה, קודם כל הוא רוצה לדאוג שהבריאות שלו תחזור לאיתנה, שהגוף שלו ירגיש טוב. אחרי זה הוא דואג לשאר הדברים. וזאת הייתה תמיד הגישה שלו. ברגע שאנחנו נבוא, ברגע שאנחנו ניתן בחזרה את הזיק היהודי ליהודים האלה, מה? יהודים בארץ ישראל, כולם באו ממשפחות חשובות, ומיד הם יחזרו ליד אותם. אני חושב שאצל הרב זוננפלד הרעיון היה קצת שונה. אני חושב שהוא wanted to know the end. וחוכמה קטנה מאוד לטרוף אנשים כל הזמן שאתה לא יודע מי הם במה. והרב זוננפלד כנראה רצה לראות יותר מקרוב מי הם האנשים שהוא כל הזמן תוקף אותם, אותם כופרים וציונים ורשעים. הרב אביהוד לוין, עוד פעם אני אומר, אני יכול לדבר על הנושא הזה באמת שעוד ואין לנו כל כך הרבה זמן. מתי ג'י אני צריך לגמור?
רבע שעה
זה בלתי אפשרי, מצטער. באמת אני מזמין את עצמי בעזרת השם בפעם הבאה, כי באמת כל תחנה בדרך היא פשוט מדהימה. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעבור רגע אחד למצגת אחרת, אם תרשו לי, ולעבור עליה אחד אחד. בואו נראה F5, נכון? כן, אוקיי. זהו מסע המושבות בארץ ישראל, אם באמת לטייל גם היום, ואני רוצה לספר בדרך, אני פשוט אעשה טור גייד על כל מיני דברים שקרו שם, אוקיי? אני רוצה גם רק להודות למכון שנקרא, וזו לראיה, שעשה את הפרזנטיישן הזאת, זה ראינו כבר לפני כן, בשנת תרעד. אני חושב שאפשר למצוא את זה באינטרנט, למרות שאני קיבלתי את זה בתור פייל. המקום הראשון היה חדירה. חדרה היה מקום שהיה קל מאוד ללכת אליו. זה לא היה יישוב שבעיקרו היה מתקופת העלייה השנייה. הגיעו לחדרה אנשים שהיה להם סימפתיה לדת. המקום הזה, בית הכנסת העתיק בחדרה שקיים עד היום, היה בית כנסת יוצא מן הכלל, נבנה בכספים של רוטשילד כמובן, וזה היה המקום הראשון שאליו הם התכנסו. ודרך אגב, כבר משם יכולת לראות שהדברים לא הולכים להיות בדיוק כמו שהרב קוק תכנן. אחד הדברים שהרב קוק והרב זוננפלד רצו לעשות היה לחזק את מערכת החינוך. רבותיי, זה אנחנו יודעים תמיד. יש חינוך טוב, יש עתיד יהודי. אין חינוך טוב, שכח מזה. כשהוא בא לחדרה והתחיל לדבר על מערכת החינוך, היו שם כמה מורים, ואני רוצה להגיד לכם, המורים של פעם, היו מורים, חלקם דוקטורים, חלקם אנשים שהגיעו מגרמניה, אנשים שלמדו באוניברסיטאות, אנשים אידיאולוגיים. מי הגיע לארץ ישראל בתקופה הזאת? תחשבו, 70,000 יהודים היו בארץ ישראל. מי הגיע? האידיאולוגים החזקים ביותר. וכשהרב קוק התחיל לדבר על חיזוק החינוך, אמר, אתה תלמד אותנו איך לחנך? אתה אולי לא מבין מה שקורה כאן. אחד החלוצים כאן, אתה בכלל לא תופס מה שקורה כאן. אתה רוצה לחנך ילדים שההורים שלהם כבר לא אכפת להם משבת ולא אכפת להם מאכילת כשרות. אותנו אתה בא ללמד איך ללמד, אתה לא מבין שאנחנו מאוד השתנים. זה היה המעלומה הראשונה שהרב קוק קיבל במסע המושבות שחזרה על עצמה כמעט בכל תחנה. האנשים אז לא היו נחמדים כמו כאן, ולא היה קנדה, חבר'ה. זה היה ארץ ישראל עם אנשים שהם were half and highly ideological בצורה בלתי רגילה. אבל הרב קוק והרב זוננפלד למדו הרבה מאוד על האנשים, ואני באמת רוצה לדבר על הנקודה הבאה, על הביקור הבא שלהם, שמאוד מאוד זעזע אותם. האנשים האלה, האקליפטוס הזה, הוא מייצג את מה שקרה בחדרה. חדרה היה מקום של סוואנס, מקום שאף אחד לא יכול היה לגור שם. אנשים מתו ממלאריה כמו זבובים. אי אפשר לתאר את זה, היום אין מלאריה. זה כמעט הודבר בכל העולם, אולי יש באיזשהו מקום שם בסנטרל אפריקה, שמעתי שזה חוזר. אבל אז אנשים מתו במאות, יישובים שלמים היו צריכים לסגור בגלל מלאריה. הביאו את האקליפטוס מאוסטרליה כדי לספוג את כל המים. חשבו שזה עוזר. זה עזר, אבל לא הרבה. עד שלא עשו דריינינג את כל הסיסטם, זה לא עזר. האנשים האלה מסרו את נפשם. אני רוצה שתראו את התמונה המזעזעת הבאה. בזיכרון יעקב, כמו שראינו קודם, הם עלו לזיכרון יעקב מחדרה, כל מי שמכיר את הארץ, זה זיכרון של היום, מכיר? אוקיי? זיכרון היה תעשייה של יין, מקווי כרמל היו בזיכרון.
עד היום.
עד היום, נכון מאוד. והיום יש אפילו עוד יותר רכבים באזור. כשהיה מאבק גדול על תרומות ומעשרות. עכשיו, העניין של תרומות ומעשרות הוא מאוד חשוב. למה? כי לפעמים המשגיחים, יש להם עוצמה כלכלית בהם. מה הם אמרו? אם לא יש לך, לא תוכלו למכור את היין. אם לא תוכלו למכור את היין, לא יהיה כסף. אבל אתם יכולים להבין שאי אפשר לקיים דיאלוג בצורה כזאת. אם אתה מחזיק אותי רק בגלל הבעיה הכספית, I don't really want to listen. וזה בדיוק מה שקרה. ואז הרב קוק ניסה לדבר על ליבם, לא להשתמש בנימוקים כספיים, אלא לדבר על ליבם, שבאמת יחזרו פשוט לשורשים. נמצאים סוף סוף בארץ ישראל, למה לא לקיים את המצוות התלויות בארץ? ואז הנושא של השמיטה, שהוא 1-7 שנים, התחיל להיות נושא קבוע בנושא של תרומות ומעשרות בכל שנה ושנה, כאשר הוא דיבר על הנושא של חקלאות בארץ ישראל ואיך צריך לשמור מצוות בארץ ישראל. אני רוצה להראות לכם את התמונה הבאה. התמונה הזאת היא בית העלמין הישן של זיכרון יעקב. על הקברים האלה אין שמות. אתם יודעים למה? משום שזה קברים של ילדים קטנים שמתו ממלאריה. יש כאן עשרות מצבות. ועכשיו תחשבו, כשיש לך מדובר בכמה עשרות משפחות, לא הייתה משפחה שלא איבדה את הילדים שלה. לא היה דבר כזה. היו משפחות שאיבדו 5 ילדים. ולשם הלכו הרב קוק ורב זוננפלד, בדיוק למקום הזה שאתם רואים עכשיו. הם הלכו לשם, כאן שרה אהרונסון גיבורת נילי, אני אדבר על זה עוד מעט. הם הלכו לשם, והרב קוק, שהוא חזר מבית העלמין הזה, וגם הרב זוננפלד דיבר על זה, לשינה את כל ההשקפה שלו. שני. הם ראו שבעצם החלוצים האלה הם לא אנשים פשוטים. אנשים שמוכנים להיות בארץ במחיר של הילדים שלהם. איזה יהודי יכול, מי מאיתנו יכול לחשוב על דבר כזה? אפילו לאידיאל הכי גדול. הם הבינו שהם עוסקים לא באנשים שהם באמת רק כופרים בתורה ובמצוות, אלא שמדובר בדבר עמוק מאוד, שהמענה אליו לא יכול להיות חרמות וכעס וגידופים, אלא באמת תשובה אמיתית. והביקור הזה בבית הקברות של זיכרון יעקב שינה הרבה מאוד בכל היחס, בייחוד של הרב זוננפלד, לכל המתיישבים שהם פגשו אחרי זה. הם הבינו שהם לא מדברים על יהודים פוקרים, הם מדברים על יהודים מאמינים, אבל מאמינים במשהו אחר. כאן ועוד כמה תמונות מזיכרון, אני מקווה שאתה מכיר אותם. זה היה אחד הבתים שתרם רוטשילד, הביאו את המים אז לתוך זיכרון, אבל זה באמת כרגע לא כל כך חשוב. כן, החצר הגדולה במרחביה. מרחביה ששכנה כבר בעמק ישראל, כמו שאמרתי היום, אולי יש שם איזשהו מושב קטן לא רחוק. האנשים שם עוד הפעם, את כל העמק הזה ניקו מכל הביצות. הייתה שם קבוצה של קבוצת השומר. והדבר המעניין הוא שהיה יהודי אידיאולוג בגרמניה בשם פרנץ אופנהיימר, שהוא כבר אמר, רגע אחד, אנחנו מקימים יישובים חדשים בארץ ישראל, בואו נשנה גם את השיטה. אם הוא הושפע מקרל מרקס או לא, זה ויכוח גדול, אין כרגע נושא, אבל הוא הקים את הקואופרציה, או בעצם מה שהיום, כבר לא נשאר, הקיבוץ זיכרונו לברכה. וכן, זאת אומרת, כבר זה המהפכה שאחרי המהפכה. והם, למרבה הצער, כמו אנשים אחרים שעלו יחד איתם לארץ ישראל, החלומות התנפצו למציאות. גשם נוראי, מחלות. הם היו כל כך נלהבים, הם קנו גפנים ונטרו אותם במקומות הלא נכונים, לא טיפלו בהם כמו שצריך, הכל מת, הם נכנסו לתוך חובות גדולים. הבעיה הכי גדולה שלהם הייתה קצת מצחיקה, שזה בעצם עוד הפעם גם מה שקרה אחרי זה בקיבוצים. הרווקים לא היו צריכים לפרנס משפחה. מה שהם היו יכולים לעשות סייבינג בצד היה הרבה יותר גדול מהזוגות הנשואים. אז הדוגות הנשואים הרגישו, גם חיי המשפחה שלנו הם מאוד קשים, גם אנחנו לא עושים כסף, החבר'ה הצעירים האלה עושים כסף. התחיל להיווצר מתח מאוד מאוד גדול בין התושבים בתוך היישובים האלה. אחד הדברים שהרב קוק והרב זוננפלד עשו במסע הזה היה שלום בית. שלום בית היה הרבה מאוד מקומות ש... שהיו בעיות, הם באו אנשים עם בעיות פרטיות. הם רצו להפוך את זה למצע כללי, אבל הם נתקלו בהרבה מאוד בעיות חברתיות. מתחים בין כל מיני קבוצות בתוך הקבוצות, בין בעלים לאנשים שלהם. שאלות של השקפה על חינוך הילדים וכו' וכו', אבל כרבנים הם מאוד סמכו שהם יכולים לעזור גם בתחום הזה. אוקיי. אתם יכולים לראות פה, התמונות האלה מאוד מעניינות, אנשים השתתפו אז בדיוק כמו הגברים בכל העבודות, אם זה סלילת כבישים, הבאת מים מן הבארות, זה היה דבר מאוד גדול, וכאן אפשר לראות את השומר שתמיד היה בעמדת שמירה, כי החיים שלהם לא היו קלים, הרבה פעמים הותקפו על ידי ערבים, ולכן היה צורך בתנועת השומר, שהייתה בעצם ההתחלה עוד לפני תנועת ההגנה. כן. טוב, זה רק רציתי להראות לכם, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. איך שהרבנים מתארים את הביקור הזה, לעומת איך שזה המתואר בספרות שנכתבה מיד אחרי זה. אם כן, אותו רב שאני כרגע ברח לי השם שלו, הרב הורביץ, שהוא כתב את החוברת אלה מסעי, כותב: בבוקר נסענו למרחביה, התפללנו שחרית ברכבת הקיטור. אתם יודעים מה זה רכבת העמק? שמעתם על זה? רכבת מאוד מפורסמת, התחילה בחיפה וגמרה בבגדד, יפה, נכון. עברה דרך חיג'אז, גמרה בבגדד, לכן היא נקראת ה-H4 עד היום. הכביש הזה נקרא H4 בעיראק, כי זה נקרא Haifa 4. בכל מקרה, הם נסעו ברכבת העמק למרחביה. הרב קוק, שהוא כהן, אמר ברכת כהנים ברכבת. מי נסע ברכבת הזאת? הרבה ערבים. דווקא הערבים הם אלה שנשקו לרב קוק את היד ורצו להתברך, הם הבינו שזה איש קדוש. הקיבוצניקים לא היה אכפת להם את זה בכלל. הוא מספר, הרב חרלף, שהיה תלמידו של הרב קוק, על הדרך, שרנו עוד הפעם שיר בני הגליל, אדיר לגליל, עם רגשות של דמעות חמות, שפרץ מאיתנו מרוב שמחה וגיל. וזה היה המקום הראשון, אגב, שלא חיכו להם, כי כל היישוב הגיע בשבוע לפני כן לקבל אותם, ואי אפשר היה לבזבז יומיים על הרבנים האלה. הוא מספר כאן, ככה בצורה מאוד מייד, שכשהם הגיעו הם לא ראו מזוזות. לא היו מזוזות בפתחים. הרב זוננפלד חשש מהדבר הזה, והוא קנה בירושלים לפני שהם יצאו למסע כמה עשרות מזוזות, כדי שכשהם יגיעו לא ישנו בחדר בלי מזוזה. ואכן הם קבעו שם את המזוזות. זה היה הטקס הראשון. בתי התבשיל אינם מתנהלים בקשרות, אמרו להם מראש שאנחנו לא מבשלים פה קשר, אבל הכנו לכם אוכל מיוחד, הבאנו משגיח מיוחד שיטפל בזה. כל הנושא הזה קצת זעזע את הרבנים, כי באמת, כמו שאמרתי, הרב קוק חשב שיש איזה בעיות מסוימות, הוא לא הבין שפשוט כל האנשים האלה הם פשוט פרקו עול של תורה ומצוות, הם לא רוצים לשמוע מכם. אבל כמו שאמרתי, אנשים גדולים הם קוראים את המציאות ועושים את דעתי. אבל בפירוש היה שם זעזוע לא פשוט מהמצב. לא מזוזות, לא אוכל קשר, בכלל, כל היישוב אוכל אוכל לא קשר. הם חשבו, אולי יש כמה אפיקורסים שאוכלים לא קשר. לא, כל היישוב אוכל לא קשר. כל היישוב לא שומר שבת.
הרבנים
האלה
היו פעם בגליל?
לא, זה היה פעם ראשונה בחיים שלהם לא שמעו. הם היו בירושלים, לא ידעו מה קורה, הם ידעו רק שיש שם כופרים, השמות הגיעו אליהם. כי היו אנשים ביישובים, כמו ביבניאל למשל, יבניאל, אני שמעתי פעם, כשהייתי קצת יותר צעיר, מאישה שגר בכפר תבור, היא סיפרה, שהיה בכל יבניאל, אדם אחד דתי, אחד אדם לא דתי. זאת אומרת, לא כולם שמרו תורה ומצוות, אבל היה אדם אחד שהוא בריש גלי, אמר, אני כופר בהכל. הייתה לו חברה בכפר תבור, הוא רצה לבקר אותה בשבת. היא אומרת, אפילו האדם הזה, ביום שישי לקח את הסוס שלו, קשר אותו בעץ מחוץ ליבניאל, כדי שאנשים לא יראו אותו מחלל שבת במושבה, ועם הסוס הזה הוא הלך לכפר תבור לבקר את החברה שלו. זאת אומרת שהיו בחלק מהמושבות, היה גרעין מאוד רציני דתי. העלייה השנייה שינתה את הכל. משל למה הדבר דומה, מה שהעלייה הרוסית במידה מסוימת עשה בארץ. שינתה קצת את ההרכב, אבל בהרבה יותר משמעותי, כי אם עד אז היו, אני יודע, 30,000 תושבים ומתוכם חצי דתיים, הגיעו אנשים שהיו אנטי-דתיים ופרודוקטיביים ובונים את הארץ ושינו את כל הלנדסקייפ של ארץ ישראל. משם הם הגיעו לכפר תבור, עד היום יש שם מוזיאון נחמד למי שרוצה לבקר. זה סיפור מאוד מעניין של יהודי אמריקאי ששימון גולדמן, הוא היה יהודי מסנט לואיס, ב-1936, במאורעות הערבים, וחושבים שזה היה רק בחברון, היה רק בירושלים, זה לא נכון, זה היה בכל הארץ. הבית היפה שלו נשרף, עד היום רואים את הסימנים של השריפה, והבית הזה עדיין קיים כחלק מהמוזיאון. יש כאן סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שהרב קוק מאוד התרשם ממנו מהסיפור הזה. וואו, מתי אתם צריכים ללכת הביתה? אני פשוט לפי זה החליט...
פשוט יש את חלק נוסף.
אני באמת לא...
12
ברבע, 12 ברבע. בקיצור, הוא מספר שכשהיו שם הרבנים, פעם ראשונה בחיים שלהם הם שומעים יריות. כמובן הרבנים מאוד מאוד נבהלו, התברר שתפסו ערבי שניסה לגנוב כבשים. והרב קוק כותב, איזה חלוצים יש לנו. הם תפסו את הערבי, נתנו לו אוכל, דאגו לו לשמיכה, השכיבו אותו בחדר יפה, עד שמחר מסרו אותו לשלטונות האוטומנים, או אני יודע מי היה השלטון שם באותו זמן, אני חושב שזה היה אוטומנים, כן? הוא כותב, בנפלא היה לראות את ההנהגה הנימוסית היפה שהתנהגו הפועלים גם עם הגנב השפל בעת שהיה בידם. נתנו לו מקום הגון ללינה, חילו והשקו, פה ראינו קרן אור מיושר הלב הישראלי הטבעי. איך הוא מתנוצץ בהיגלותו. זאת אומרת, הוא באמת, אם אתם מקשיבים, מה זה היושר הישראלי הטבעי? הוא רוצה לומר, היהודים האלה כבר לא שומרים תורה ומצוות, נכון. אבל אתה מרגיש שיש להם אתה מרגיש שיש להם משהו בפנים. כי הצורה שהם מתנהגים אפילו עם אדם שפל, זה מראה שהם בתוך תוכם הם יהודים טובים.
זה בעניין שהוא קורא את זה הלב הישראלי, לא הלב היהודי.
נכון,
כן.
יהודי הוא לא ראה שם כנראה, אבל...
כן. אולי הדבר הזה השתנה, כאילו, ממתי
השתמשו במילה ישראל? אני חושב שהרב קוק, הוא בחר במילה הזאת בכוונה כדי להגדיר את ה-new breed שהוא ראה שם בארץ. אז הוא לא יכול לקרוא לזה יהודי, כי הוא לא ראה בזה עניין יהודי. הוא כותב את זה הרבה פעמים, שפשוט הם אוחזים את מעשי הגויים. אבל הוא ראה בזה דבר ישראלי, ואני חושב שהוא רצה redefine מה שקורה בארץ. זה לא בדיוק יהודי, זה ישראלי, זה לא הטרמינולוגיה שיש לנו היום בארץ. אתם אומרים ישראלי, זה יכול להיות גם ערבי ישראלי, נכון? הישראלי הוא מתכוון יהודי שכבר לא שומר תורה מצוות, אבל חש בכל נימי נפשו את אהבת הארץ. זה במושבה כנרת, כמו שאמרתי, כנרת היה מקום מאוד מאוד חשוב, לא גדול, אבל מקום מאוד מאוד חשוב. כל האליטה, כל האינטליגנציה שהגיעה לארץ, איכשהו עברה דרך כנרת. זה גם מעניין. זה היה בכנרת, המושבה כנרת, בית ריידין. כן, זה המקום היום, זה מאוד מאוד השתנה. פה אני רק רוצה לספר סיפור מאוד קצר. כשהם הגיעו לצפת בדרך חזרה, הם נכנסו לתוך מאבק מאוד מאוד גדול של השפות. בטכניון, שעד היה נקרא פוליטכניקום בחיפה, הייתה שאלה גדולה מאוד, באיזה שפה ללמד? הפרופסורים, שכולם הגיעו מגרמניה, רצו ללמד רק בגרמנית, עד אותו זמן לימדו רק בגרמנית. הנוער אמר, מה פתאום? פה, רק בעברית. כשהמשלחת הגיעה לצפת, כנראה כל הארץ רעשה וגעשה, חבצלת, האור, כל העיתונים של אותם זמנים, זה היה הנושא. הנוער נגד הפרופסורים באוניברסיטה של הפוליטכניקום, מה שהיום הוא הטכניון, איזה שפה מדבר. ביקשו מהרב קוק לדבר על הנושא הזה. כשהרב קוק עלה לבמה, כמובן הנערים אמרו, לא רוצים לשמוע ביידיש, כי הוא התחיל את השיחה שלו ביידיש. התחיל את השיחה, אנחנו, מה אתם באים לדבר איתנו על זה? לא רוצים לשמוע פה יידיש. אנחנו באנו לארץ ישראל, רק עברית. הרב קוק אמר להם, אתם רוצים עברית? אני אלמד אתכם בעברית. הוא נתן הרצאה יפהפייה בעברית. העברית של הרב קוק הייתה באמת יוצאת מגדר הרגיל. גם היום זה הטקסטים שלו באמת ברמה ספרותית מדהימה. וכולם ישבו פשוט בהתפעלות יוצאת מגדר הרגיל. הוא אמר שבאמת אין שום ספק שצריכים ללמוד בעברית, אבל ייתכן שפשוט מצד רמת ההוראה, מכיוון שהפרופסורים הגדולים הם בגרמניה, אין פשוט ברירה. לא שהוא חושב שאידיאולוגית זה נכון, אבל הוא כן חושב שחלק מתחיית העם בארצו, זה צריך להיות בעברית. Big mistake, by the way. להגיד את זה ליד הרב זוננפלד. כי אחד ההתנגדויות הגדולות היו לבן יהודה, אבל זה עוד הפעם נושא בפני עצמו שאין לנו מספיק זמן לדבר עליו. אני באמת רוצה לקחת רק 5 דקות, כי אני רוצה לומר באמת מה אני חושב שהרב קוק היה חושב היום בארץ ישראל? זה, זה אולי רבע מכל המצטער, מכל ההרצאה שלי. הדבר החשוב ביותר שהרב קוק הקים כנראה היה המערכת של הרבנות הראשית. ואם הוא היה הולך גם לקינג ג'ורג' להיכל שלמה, אין לי שום ספק שהוא היה מאוד מתאכזב, ואני אגיד לכם ממה הוא היה מתאכזב. הרב קוק כל חייו סבל סבל נוראי כדי שיוכל ליצור את הגשר בין חילונים, המתיישבים החדשים, לבין היהדות החרדית. את היהדות החרדית הוא הציג. אני רוצה לומר בצורה ברורה ביותר, אתם כולם צריכים לדעת מבחינה פוליטית. אי אפשר to satisfy את היהדות החרדית, את היישוב הראשון, בשום פנים באופן, מבחינה פוליטית. יש להם קו, יש להם אידיאולוגיה, יש להם מסורת, לעולם לא יצליחו להכניע את הקו הזה. לא בדיבורים, לא בשום דבר אחר. זה פשוט בלתי אפשרי. ואני חושב שהרב קוק מאוד מאוד מאוחר הבין את זה, שהוא לא יכול לעשות כל מיני הפיתולים, בסופו של דבר, עם יחד פייסית. הוא צריך לומר בצורה ברורה ביותר, שהוא נמצא במקום שונה מהיהדות החרדית, מאנשי היישוב הישן, אני רוצה להיות יותר זהיר, מאנשי היישוב הישן. הוא הולך, הוא מבין שהחלוצים תורמים תרומה מאוד מאוד משמעותית לתהליך של הגאול. אם אנחנו אוהבים את זה או לא, זה לא משנה. לא שהוא אוהב את כל מה שהם עשו, הוא אמר את זה לרב זוננפלד, אני לא אוהב את מעשיהם, אבל אני אוהב אותם. אני לא חושב שאנחנו יכולים לראות את היהודים האלה ולזלזל. איפה היה המשבר גם של הרב קוק? חוסר הרצון של האנשים שהיו שותפים לאידיאולוגיה שלו, ללכת יחד איתו. ההכזבה הגדולה ביותר של הרב קוק הייתה, שאותם מתיישבים שהוא ניסה לעזור להם, יפנו לו עורף. כשהוא נתן את היתר המכירה, אתם חושבים שכולם אמרו, אוי, הרב קוק, אנחנו אוהבים אותך. אתם יודעים מה הייתה התגובה? זה יותר מדי קשה. רק היתר מכירה? כל העבודות של דאורייתא, אתה עדיין אומר שהערבים צריכים לעשות? רק העבודות דרבנן? זה לא מספיק. לא רוצים שמיטה כזאת. הרב קוק אמר, אני הלכתי והפסדתי בעצם את כל החיים שלי. כדי להילחם נגד החרדים, כדי שאתם תהיו לא מרוצים. זה מאוד שבר את ליבו. מאוד שבר את ליבו. שאפילו לזה לא הסכימו. ואני חושב שהרב קוק עד הרגע האחרון פשוט לא הבין לגמרי שפשוט היהדות החלוצית רוצה להתנתק מכל מה שהיה פעם. הוא הבין את זה בכתבים שלו, ואין לנו זמן לדבר על זה, הוא הבין שמשהו קורה, אבל עדיין הלב שלו היה בזיימל, היה בבויסק, היה באותם ישיבות, בבולוז'ין, באותם מקומות, הוא לא יכול היה לראות את זה. אותו דבר קורה גם היום. אותו דבר קורה גם היום ליהדות שלנו. היהדות הדתית-לאומית, שהיא חלק מהצבא, וחלק מהמדינה, וחלק מהכלכלה, היא יהדות שהרבה פעמים מותקפת על ידי אותו ציבור שהיא רוצה להיות קרובה אליו. גוש קטיף, כל מיני תככים פוליטיים של מינוי רבנים. רוב הרבנים היום שמתמנים ביישובים, הם לא אנשים שבאים מהציבור שלנו, שרבים מתוכו הם בני ישיבות ורבנים. הכל נסגר בכל מיני פוליטיקות קטנטנות, ואני חושב שהוא היה מזדעזע לראות ששום דבר לא השתנה. שאותם פוליטיקות ואותם תככים בעצם יוצרים את הדמות של החברה הישראלית, זה כמו שהיה בזמנו. אני חושב שזה היה מאוד גורם לו אכזבה. אבל יחד עם זה, אני חושב שאם היה יוצא לירושלים, הוא פשוט לא היה מאמין למה שקורה. 100 שנה אחרי זה, והוא לא היה ראה את השואה, הוא לא דיבר על זה. לחשוב שבירושלים מסתובבים כל כך הרבה אנשים בקינג ג'ורג', ברחוב יפו. היום ברחוב יפו הבעיה שאתה לא יכול ללכת, כי יש יותר מדי תנועה. מי חלם על דבר כזה? מי היה יכול לחשוב על זה? הנושא של דתיים וחילוניים הוא נושא שאני לא יכול הייתי להקיף אותו אפילו בהרצאה של שם, אני לא יכול להקיף אותו גם ב3 שעות.
בהרצאה
הבאה. בהרצאה הבאה אין שום בעיה, אם אתה אומר לי להישאר, אני אשאר לעוד הרצאה. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד יסודי. לדעתי, הקטנה, הרב קוק היה רואה לטווח הארוך, והיה רואה קטן מאוד לטווח הקצר. היה לו משקפיים, אתם יודעים, זה הרבה פעמים בעיה, כשאתה לובש משקפיים ואתה רואה far side, you don't see the short side. אבל זה באמת, כמו שאומרים, נושא רציני מאוד ונושא מאוד פולמוסי. לא הרבה מדברים על זה, אבל לדעתי הוא הציל לגמרי את המערכה, בגלל שלא נוהלה נכונה. לא על ידי עצמו, כי visionary לא יכול להיות fighter, הוא צריך בר כוכבה, ובר כוכבא לא היה לו. לא היה אף אחד ביהדות ובחוגים שקרובים אליו מישהו שמבחינה פוליטית, מבחינת הכוח שהיה לו ביישוב, התגייס למענו. ורבי עקיבא בלי בר כוכבא, זה לא עובד, זה לא הולך. אני מאוד מודה לכם, ועוד הפעם מתנצל שאמרתי רק חלק קטן מאוד ממה שרציתי לומר, אבל בעזרת השם אולי יהיה התכנות נוספת.